אז אנחנו דיברנו פעם אחרונה על החלום, הסברנו את עניין החלום. במלך זה מסופר שם משנה ערב ביקשתי את שניהם? אני חושב שאני אמרתי איזה מהם. טוב, זה אולי להרחבת החלום. אני אסתפק במה שדיברנו בחלום. יש פה שיסתכל לפחות עצמו, יש פה מאמר שנקרא חיל וחוסן, חלק ב' וחלק ג'. בסדר, יש פה מאמר החיל והחוסן שבהתחלה מסביר גם את עניין החלום, אבל נסתפק מה שאמרנו. מלך זה מסופר שם נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. אז המלאך הזה הוא מלאך שיודע להגיד את רצון האלוה. מה זה מלאך? נגיד איזה מילה ביחס לזה. אתם יכולים להסתכל פה, אם יש לכם את הספר כמו שלי, בעמוד ריש ג'. משפט בסוף הפסקה הראשונה פה בעמוד, הוא מדבר פה בנושאים שהוא מדבר פה על מבטים ופילוסופיים. אז כל פנים, הנה כל שיש לו כוחות הצמיחה או לדעת קבלת מזון, אך אינו מתנועי התנועה המקומית ולדעת הפילוסופי מונהג על ידי הטבע. אך האמת היא כי האלוה הוא המנהיגו בבחינה מסוימת לפי חוק מסוים. קרא לאותה בחינה כרצונך, טבע או נפש או כוח או מלאך. אז הנה ככן למדנו שמלאך זה מה שאנחנו קוראים כוח או נפש, או טבע. פה הוא מדבר על אותה צמיחה. אז זה המצמיח, הטבע, יש לו נפש, או כוח הצמיחה, או מלאך. אז מזה לבדנו, מה זה מלאך? שזה חוק טבעי כזה, כוח טבעי כזה, נפשיות כזאת, זה נקרא מלאך. רק פה אנחנו מדברים, פה אנחנו שומעים בחלום של המלך, אז בא לו מלאך שהוא מדבר על הערכת המעשים שלו מבחינת אותם רצויים בעיני האלוה. מה זה מלאך פה? יש בדיני טבע, בדיני צומח, אז יש אין לך עשב שאין עליו מלאך שמכהו ואומר לו בדל. אז זה אנחנו יודעים להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, מה זה המלאך הזה. כוח הצומח, כוח הצומח האופייני של אותו עשר. אז זה מלאך. אז מה זה, מה זה המלאך פה בחלום? חשבתי פעם, אפשר? בסדר? יש פה פסקה, פעם חשבתי שאם רב יהודה הלוי היה הרב קוק, או אם הרב קוק היה הרב יהודה הלוי, אז כך הוא היה כותב את הפסקה הזאת שלנו פה על מלך במסופר ישנה אליו בחלום, שאומר לו בסופו היום במילים של הרב, מה עוד שזה ברור התשובה, רק מתאים לקרוא את זה עכשיו. זה בפרק י' בפסקה ת'. אז פה כתוב ככה, המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל העולמים כולם. הוויה היא בכללותיו לא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל כל מתאים להרמוניה נצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, הם אינם המעשים הטהורים, המשוללים מכל חטא, עוון ופשע, וחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים, אור מקור השפעת אור אינסוף, שאליו כל כך שקוקה, קשורה והורגת בין קץ ותכלית, בתשובה הילאה בחופש עליון, ולצודרו ובחבדת קודש קודשים לאח חוכמת עולמי עולמי. אז כן, אני חושב שזה אותו דבר מה שכתוב פה והחלום של הרב. קרוב מאוד, כמעט אותו דבר. על כל פנים, אפשר להסביר במושגים שפה את מה שכתוב פה. מלאך מת האלוה, זה המוסר בקולו האלוהי. הכוח המוסרי, הכוח המורגש בנפש האדם, תביעה מצפונית. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה, בא לתוך הנשמה, את הפונקציה של הנשמה ממלא החלום, כמו שראינו בפעם הקודמת. ובאמת זה תוכן החלום. החלום זוהי המסגרת ששם הנשמה יכולה לומר את דברה, יכולה לתת את משקלה, יותר מאשר בחיי העירות שהם אדרבה בבחינת תרדמה, כמו שהזכרנו, אור ראשונים עקיץ מתרדמתכם. זה נאמר לאנשים מאוד עירים שאדרבה קצת אינם קשובים אל כל הנשמה, ובזאת הם ישנים. והנה בתוך הנשמה בא המוסר בקולו האלוהי, ישנה תביעה נשמתית, עצמית, פנימית, ושם ישנה תחושה מצפונית שהיא מורגשת כנציגת האמת המוחלט, והיא באה מחיי כל העולמים כולם. כי כל העולמים כולם, מן הסתם הם המופע של האלוקי, שהוא חי העולמים. פה יש, עכשיו יבוא מין משפט שהוא לא, אין לו כל כך מקבילה פה, אצלנו בקורס הזה, אבל הרחבה דברים, לא עומדת בסתירה. הוויה היא בכללותה ולא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה נצחית. והנה פה עוד פעם מילים שמתאימות למילים של רבי יהודה הלוי. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם מינם המעשים הטהורים, המשוללים מכל חטא עוון ופשע, וחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. אז סיכומו של דבר, הבן אדם, המלך הזה, אז הוא חולם חלום. כבר אמרנו, מרוב שהוא חושב על זה ביום, אז הוא חושב על זה בלילה, הוא חולם על זה בלילה. כי זה פשוט מתברר החלום שלו. בתוכן החלום שלו, שלא מניח לו ורודף אותו, זה התביעה המוסרית העמוקה להתאמם את חיזיון חייו, לא רק בצורה האקדמית, הרוחנית, המחשבתית, אלא למצוא את הביטוי המלא לאמיתת חייו, והיא מתגלית כמו שהחיים מתגלים. הם לא נשארים רק בצורה מחשבתית, אלא כל מקום שיש חיים באמת יש שם גוף. והתוכן של האחיזה באמת צריך להיות כזה שסוחף את החיים כולם, וממילא לא יכול להותיר את הרובד המעשי שלא יכלול גם אותו. וההתאמה פה יש מברר, זאת אומרת, ההתאמה אל ההוויה כולה, או הרבה יותר מדבר, מסביר את זה מצד צביעת ההשתחררות מן החטא, מה שפה פה לכאורה זה לא כל כך ברור, זה לכל פנים, זה לא ממש הנושא פה. ופה הוא מחפש את האמת, ואין סך הכל, כל אותו דבר, בקשת האמת, בקשה להשתחרר מן החטא, זה יותר הרצאה דברים מצד כביכול השכל, זה הרצאה דברים מצד המוסר, אבל סך הכל הדברים מתלכדים, זה ודאי לא תוציאו. ופה ישנה את התביעה למעשים, והנשמה תובעת את המעשים. וזה סוד החלום, וזה התוכן של החלום, שכבר אמרנו שהוא מוצב פה בספר לא כאילוסטרציה ולא כמשהו צדדי ולא כמדיה בשביל להגיע אליה לתקר הנושא, אלא פה הנושא מוצב. דע נפשך מהי, ברר את חלומך, ברר את מסעת נפשך יותר אוטונומית, יותר עצמית. ופה ישנו את הזיהוי שהתביעה הנשמתית והעצמית היא תובעת את האמת שתעצב את כל הוויה לחיים על המציאות המעשית. והכוונה והשאיפה, המחשבות, אולי אפילו הרגשות שבעקבות זה, לא מספיק. ודאי מוכרח, ודאי נצרח, לא מספיק. כי התביעה לאלוקים צריכה להתגלות בטוטליות של החיים, המעשה. והמעשה גם הוא צריך להיות רצוף. גם הוא צריך להיות חתום בחותם האמת, בחותם הערך המוחלט. חיים כאלה, שמעשים כאלה מהמפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. היא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים, אור מקור מפרט אור אינסוף, שאליו כל כך שקוקה, קשורה הורגת בין קץ ותכלית, תשובה הילאה בחופש עליון ולצודרו בחמדת קודש קדשים והחכמת עולמי עולמים. טוב, וזה בשלב זה אין מקבילה, כל פנים לא בפסקה שלנו פה, זה אולי ברחבת כל ספר הכוזרי אפשר יהיה לתמצת את זה במילים האלה של הרב. אבל נחזור לענייני מה שרציתי להוציא בעיקר מהפסקה ברות התשובה, זה המלאך, כל האלוהים, זה התביעה המוסרית הפנימית, הנשמתית, שבאה במין תחושה מוחלטת כזאת, בתוך נטיית החיים היותר סודית של האדם. והיא מבקשת את המעשה הרצוי. אז כן, התגובה הראשונה של המלך, המלך היה זהיר מאוד במצוות דעת הכוזרי. עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם מוקרים קורבנות בלב שלם. אולם, אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה מלאך נראה אליו לילה לילה, ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל לא צריך אינו רצוי. ושוב, זה המשך תיאור של הנפש הבריאה הזאת של המלך. הוא לא קפריזיונר, הוא לא פנטזיונר, הוא לא אדם רגשן, ואדם שמחפש את החוויות האקסטרווגנדיות המוציאות את האדם מהאיזון שלו, יש לו מסלול בחיים, הוא חוטף, הוא חש פה איזה שוק פנימי. התגובה שלו זה לא דבר ראשון, בוא נשבור את כל המסגרות בחיים, אלא התגובה הנכונה יותר, הנורמלית של הנפש הנורמלית, אומר, בוא נתחזק במסגרות החיים. למה להניח שאני חי זה לא נכון? תגובה נכונה של הנפש אומרת, טוב, בוא, אני אשים לב איך שאני חי, אבל איך שאני חי, לא לחפש, לא בראש ובראשונה לחפש את האמת בקצה הארץ. היא אמר שהאמת לא נמצאת בקצה הארץ יוצר מאשר הצמיחה. אז בוא נבדוק קודם את עצמנו, מקרוב, רגיון פשוט, של נפש בריאה. המציאות שלו היא הייתה אלילית, היא הייתה דת הכוזרים, אני לא יודע, אלילית, לא יודע בדיוק מה הייתה שם, אולי אני טועה, אני אומר אלילית, אבל כל פנים, לא יודע מה זה דת הכוזרים הזו, אבל איזה דת. על כל פנים, אז מה גורם לו התחושה המצפונית הזאת שטובעת את המעשה הרצוי? אז אם עד אתה הוא היה ככה מפני כמו שהדתיים מתנהגים, החליט לתפוס את עצמו בידיים ולהתנהג ברצינות, לא רק להתנהג היום בגלל שאתמול ככה התנהגתי, אלא לדקדק במצוות הכוזרים, במצוות דת הכוזרים. זו הייתה הגישה שלו. אז הוא היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. אני מבין לפי הסדר של הכתיבה שהוא היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים כתוצאה מהחלום, עד שהוא הרגיש את זה כנקיפת מצפון על החפיפניקיות שלו, על זה שהוא לא רציני עד הסוף. עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל השלם ומקריב קורבנות בלב שלם, אז הוא היה לכהן דת. אולם אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, הוסיף לשמור, אולי עם משמעות התמיד לשמור את המצוות ההן, ואולי יוסיף בשמירתו את המצוות ההן דקדק עוד יותר, אבל מסתבר שהחלום הנשמתי שבו מכה בו שוב ועוד יותר. היה מלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו שזה פשוט לא זה, זה לא הכיוון. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור מדבר אמונות והדעות, וסוף דבר התייהד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. המסגרת הנורמטיבית שבה הוא מנסה להתמודד עם הדבר הלא נורמלי שתוקף אותו לא מחזיקה מעמד, והתוכן הפנימי הוא מתגבר עליו, הוא סוחף אותו, הוא עם כל המחסומים שהוא שם בפניו, הדברים אינם נחסמים אלא מתגברים עד לכלל לילה לילה. זה מצריך אותו לתפוס כיוון אחר, לחפש כיוון אחר. והדבר הראשון שהוא עושה בחיפוש הכיוון האחר, האם בוא נשמע, בוא נשמע תכנים, רעיונות מאופקים אחרים, לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. האמונות והדעות, מה אתה שואל על אמונות ודעות? שאל על המעשים. כן, אבל זה ברור, הוא מחפש את המעשה הרצוי, אבל הוא רוצה לשמוע אמונות ודעות ולשמוע מה יש להם להגיד בדבר המעשים. או שאנחנו יכולים פה, אני חושב שכבר אמרתי לכם את ההערה הזאת ששייכת להמשך הדברים שהרב ציודה היה אומר, הוא אמר לכל הפחות, שמה שהוא פונה בראש ובראשונה אל הפילוסוף זה שוב ניסיון לריאקציה כנגד הממד הלא רציונלי, הרציונלי, שהולך וסוחף אותו, הולך ומתלבש עליו. כי הנפש הבריאה היא מתקוממת כנגד אי הרציונליות בחיים. אז הדבר ראשון הוא תופס את הקוטב היותר מנוגד לכל חלומו, הפילוסוף. ויתכן שזה גם פה מה שאומר, טוב טוב, יש פה איזה משהו שרודה בי, תופס אותי, משהו מעבר למחשבותיי הרציונליות, והוא תובע את המעשה הרצוי. בואו נתחזק, אולי נשמע השקפות עולם, תפיסות עולם. אולי יש לי מין תביעה כזאת לגלם את הכל באופן מעשי. אם הייתי מרחיב השקפת עולמי, אופקים אחרים, אולי תתחזק אצלי הרגשה אחרת של רצוי שמעשי. ואני צריך להסתכל מהחנות. יכול להיות שגם זה כלול פה בכלל. מה שהמלך התחיל לדרוש ולחקור גדרה לאמונות והדעות. על כל פנים, בין שמה שהוא מחפש באמונות והדעות זה כיסום של החלום שלו, ובין שמה שהוא מחפש זה התחמקות מהחלום שלו, הצד השווה הוא מונע מכוח החלום. החלום מניע אותו. כן.
איך אפשר להגיד שהוא מנסה להימנע מהחלום מדבר המעשים? אם לפני כן ראינו שבאמת נסכמנו להתחזק במעשים,
היא קורא דברים כאלה, לא חושב שאתה צריך להתפלא, כי יש דבר כזה, ואדם בסדר, שלא לדבר על זה שדבר אחד יכול להביא לדבר ולהפקו, חוויה מרגשת מאוד את האדם, אתה יכול להביא לדבר ולהפקו. אתם עכשיו לא צעת לי רעיון לדוגמה, אבל אני מניח את זה לכישרונך, לכישרון פה לך, לסתם. דבר מצוי. חוץ מזה, אז אני מנסה להגיד פה, מציע פה פרשנות כזו, שבהתחלה הוא התחזק, אז בסדר, זה גרם לו לקפת מצפון, כמו שניסיתי להגיד פה, אולי מוליט את עצמו, שמה, אני לא רציני בחיים. בוא, אני אתחיל לקחת את עצמי רדע, שאני אהיה רציני. וכך אני אספק את רגש מקיפת המצפון שבא אליי, רודף אותי, לזה שאני לא חי כמו שצריך. אבל אז קורא מדבר, אז הוא נהיה דקדקן מאוד במצוות ומתאמץ מאוד, וזה במקום לעזור זה גורם את ההפך. אז רגע, אולי אני סתם משתגע, וזה פשוט לא הכיוון. די, מספיק עם הטירוף הזה, כמה אני יכול לרדף את עצמי, לשגע את עצמי, זה פשוט אני צריך להתאמץ, בוא נתפוס משהו אחר, אני לא חושב על הכיוון הזה, אז אני לא אחלום על זה. אז הנה ניתן לך פירוט של אותו עניין, שדבר יכול להוביל איפה. כן?
אמרת,
איך קוראים לך?
שיש
מצב
שאדם
מתחזק
בעצמו,
אבל
הוא
לא
מנסה לברוח.
הצד השווה בשני המקרים, בין שהוא בורח, בין שהוא הולך עם זה, מה שמניע אותו זה... זה החלום. חלום, בוא, זה המנוע. והנה, רבות מטענות החבר היו לקורת רוח ביותן מסכימות עם דעתי, ואומר ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו ומשכילים יבינו. טוב, ועוד דיברנו על המשפט הזה, אני רק רוצה להוסיף עכשיו, ומשכילים יבינו, זה מטבע לשונית מדניאל כמו שאתם רואים ויודעים, רק הפירוש של המשכילים יבינו הוא ניתן לכמה פירושים. האחד, שמשכילים שישכילו את הדברים יבינו את הרעיונות. אבל המילה יבינו זה גם יכול להיות במשמעות של פועל יוצא, כמו השימוש של המילה הלווינים המבינים בעזרה, שמבינים הם גורמים לאחרים להבין, ומשכילים יבינו הם יבינו את תועי הרוח בינה, הם ילמדו את מה שצריך להבין. כלומר, אני אכתוב את הדברים, כאשר יתגלגל. והמשכילים יבינו, במשמעות הראשונה, אז זה לא בטוח שכל מי שיקרא יבין. ולא בטוח שכל מי שיקרא הוא כבר משכיל. אבל המשכילים יבינו. ובכלל הביטוי המשכילים יבינו בספרות, היא לא הספרות הזאת, אלא ספרות של בעלי ארזים, אז זה מטבע שהיא מעין קוד כזה, מי שרגיל, למשל במערן, אני מקווה שמי מכן כבר יצא לו לראות שם. אז הרבה פעמים, אז הוא אומר, דע, או והמשכילים יבינו. או הביטוי, כשאתה מוצא דבר כזה במערל, אז כאילו אומר לך, רד מזה, זה לא בשבילך, אין לך סיכוי. זאת אומרת, זה מיני תמותה כמותן, אני יודע, חברים של המערל, אז הוא בא להגיד, ככה עין, שים לב, אני אומר לך פה, לא בשביל שתחשוב במבט ראשון שאתה מבין, כי אתה תופס את העניין שאני עומד לך. התכונה או המציאות שבה אצל חכמי ישראל, בטח הראשונים, ישנה כתיבה רבת אנפין, זאת אומרת בעלת כמה רבדים, כמה רמות שבהם אפשר להבין את הדברים. היא מורצת בהקדמת הנשר הגדול הרמב"ם, בהקדמת המורה נבוכים. שם הרמב"ם מעריך בהסברת המתודה של ספרו, ושם יש לו דרשה נפלאה על הפסוק של תפוחי זהב ומשכיות כסף דבר דבור על אופניו, שהוא אומר שזה זוהי מדרכם של דברי החוכמה, כי תפוחי זהב ומשכיות כסף כן הוא הדבר הדבור על אופניו. ככה מנסח במשלי מלך החוכמה שלמה, ובהתאם לתוואי הזה של שלמה, ככה גם כותב גדול החכמים הרמב״ם. והוא אומר במוצר, זה מה שאני עומד לעשות, כתפוחי זהב זה תכשיט, של תפוחי זהב המשובצים במשכית הכסף. משכית זה סבכה, מין סבכה כזאת עשויה מרדיד כסף, שהמתבונן מרחוק אז הוא רואה את התכשיט והוא נראה יפה, תכשיט יפה, דבר אומנות מכסף. אבל כיוון שיביט במבט השני או מקרוב, יבחין בתפוחי הזהב, שהסבכה הזאת שהיא המסגרת הכללית, היא איננה אלא רק בשביל המסגרת לתפוחי הזהב, שהם עוד יקרים בחומרם ויפים בעיצובם עוד יותר מאשר התכשיט, שהוא מצד עצמו, מצד כללותו, מצד הקצב שבו, שגם הוא יפה, גם הוא טוב, ומכל מקום הוא אינו אלא אמצעי לתוך שבו שהוא יקר ממנו ועיקרי ממנו, תכליתי ממנו. כך הוא הדבר הדבור על אופניו, כאופן בתוך האופן, כי הדבר הדבור בדברי החוכמה כזאת ישמע אותו השומע, ויבחין ביופי, בסדר, בקישוט הרוחני שבו. אבל ישמע חכם ויוסף לקח. ומעבר לאופן הראשון, והנה הוא יבחין, שהאופן הראשון אינו אלא רק מסגרת, ובתוכו משובץ עוד אופן, אופן נוסף, והוא עוד יקר ממנו והוא תכליתי ממנו. לדעתי, על כל פנים, זאת תהיה המתודה שבה אני נוהג ללמוד את ספר כוזרי ונוהג ללמד את ספר כוזרי. זאת תהיה המתודה. לטעמי, כך אני מפרש וכך אני מבין, וכך אני אשתדל להסביר. ספר כוזרי כספר המורה, וספר שהוא בבחינת תפוחי זהב מזכיות כסף. זאת אומרת, יש לו כתיבה לכל הפחות כפולת משמעות, רבת משמעות. יכול להיות רבת משמעות הרבה יותר מאשר כפולת משמעות, כי יכול להיות שגם רבדים לגבי רבדים והבנות הפנימיות. אבל מכל מקום, אני חושב שהמשפט פה, המשכילים יבינו, זה בא להגיד, תשכילו, תתאמצו, תפעיל את השכל, אז תבין. והדברים פה צפונים, כמו שאומר המלאך שם לדניאל, אתה חתום הדברים לקץ הימים והמשכילים יבינו. הדברים חתומים, אבל יש פה את הכלים שבהם אפשר לחזור פנים. אז אנחנו נתעניין, נשתדל להשכיל עד לאן שידינו מגיעה. כרגיל, תמיד מגבלה בסיסית ובעייתית מאוד. ומכל מקום, זה צד אחד. לצד השני, כן, זה לא רק שהמשכילים יכולים להבין אם הם יתאמצו בשכלם, מעבר לרובד הראשוני, שאם אני צודק, אם זאת תהיה גישתי, גם הרובד הראשוני מתוק הוא. גם הוא מסכית כסף הוא. גם הוא חשוב, וחשיבות, שחשיבותה במקומה מונחה, אבל ישנה אפשרות של העמדה על התוכן הפנימי על ידי עיון משותף, לימוד משותף, ואחד שהשכיל יכול גם להשכיל את האחרים. את זה משתדל לעשות. עד כמה שנוכל במסגרת המגבלות. ישנו מקום לעיון שיכול להיות שאפשר היה לשבץ את הדברים במסגרת הקדמות שעשיתי לפני שהתחלנו לקרוא, אבל אפשר גם להציב את הדברים פה ועכשיו. אפשר לשאול על רבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי, כיוון שאתה בא לבסס לנו פה את עיקרי אמונת ישראל בתורה, כמו שילך ויתברא, את התפיסה הכי עצמית, הכי פנימית, הכי ראשונית, הכי עיקרית שלנו, בינינו ובין עצמנו, או כמו שדיברנו מזה, שעל אף שהדברים נראים פה, אני מקווה שדיברנו מזה, אני אמרתי לכם על ההבדל בין הכוזרי למורה נוכחי, שהכוזרי לא, אז אני אומר עכשיו, טוב, זה שהכוזרי זה עיקרי אמונת ישראל בתורה, רק שתגידו לי שגם את זה לא אמרתי לכם, אז זה ברור. רק מה שפה לכאורה יש פה הרצאה ויש פה טיעון של ויכוח או לא ויכוח, או הרצאת דברים הוא דיון שבין היהודי לגוי, ואיך שהחבר מצליח לשכנע את המלך הגוי עד שלבסוף הוא מתייהד, הוא ועם רב אשר איתו. לכאורה יש לנו פה תעודה של איך מדברים, איך מסבירים, איך עושים יחצנות ליהדות. ו... כמו שאמרתי שהכותרת פה היא, או מה שכתוב פה בהתחלה, זה כרטיס ביקור מטעה, מצטנע הרבה יותר מהאמת של מה שיש פה, כך גם ב... נקרא לזה המסגרת, המדיה הזאת, המגנון שבו הדברים מדוברים, זה מטעה, זה לא נכון. כי באמת, אין פה הרצאת דברים שהיא באה לשכנע, ודאי לא את הגוי. אלא יש פה את התיאור היותר עצמי שלנו, בינינו ובין עצמנו. ובדיוק ההפך מזה זה המורה נבוכים. המורה נבוכים, מי שיצא לו לקרוא את ההקדמה, ואני אזכיר מה שאני חושב שאמרתי, אבל אל תחשבו שמורה נבוכים זה ספר כזה שהוא מיסטר והוא שייך לתלמידי חכמים עצומים, או כאלה שהם כבר עמוק בתוך הלימוד ומבינים ושתים עמוק בתוך סולם, בתוך עולם האמונה. כי זה נכון, באמת מורה נבוכים הוא כזה, זה ספר שהמורה נבוכים כותב שבהתחלה זה מעשה בראשית או מעשה מרכבה, והוא בכלל לא נכתב בשביל אף אחד שיקרא אותו, כי זה נכתב לאחד מ10,000, זה לא נכתב לציבור. הוא נכתב, הוא יודע ש10,000 שיקראו כולם איתו, אבל הוא כותב את זה בשביל יחידי סגולה, ושווה להם, שווה לו למורה נבוכים, שווה לו לרמב"ם, להצליח את היחיד המעולה להתחשב, יכול להיות אפילו נזק שיקרה לכל העם הרב, שהוא כותב פה בשפה ברורה, זה לא מיועד לכם, תסגרו את הספר, אל תקראו אותו, לא בשבילכם, רק בשביל יחידי סגולה. אז הוא מכיר את הציבור רחב, אולי לא שמעתי על איש שפתח את המורה נבוכים, הגיע לשלב הזה, הסגר, אמר, זה לא משהו. עדיין לא ראיתי את הבריאה הזאת, וכנראה לא רק שאני לא ראיתי, כנראה אפילו הרמב״ם לא ראה. הוא הכיר את הציבור, הוא אמר, מה אני אעשה, אז אני לא אכתוב, אז אני אכתוב. יש פה בור, כתבתי בור, נא לו להתקרב, מסוכן. אני מלך אחריותכם, רבותיי, אתם נופלים, בעיה שלכם. כי אני מוכרח, יש לי חשיבות לכרות פה את העניין, לא בשביל הבור אלא בשביל יחידי התגולה, זה מאוד יעילה. טוב, אבל על אף האמת הזאת, כל אחד, גם כל ה10,000, הם קוראים לקרוא את המורה נבוכים לא מההתחלה ועד הסוף, אלא מההתחלה ועד סוף פרק נ' מחלק א'. זה נצרך מאוד, ומי שלא עושה את זה, הוא נמצא בבור, אני מבטיח לכם. לא הרמב״ם כתב את זה, אני אומר לכם. כי אין לו סיכוי לצאת, זאת אומרת, להתחיל לצאת מהאינפנטיליות המחשבתית, המגושמת, שמערכת המושגים הדתית כל כך מאמיסה על המוחות של מאמיניה, אין סיכוי להתחיל להשתחרר אם אתה לא מתחיל לעשות פיזיותרפיה רוחנית על ידי לימוד המורה נבוכים. בחלק הראשון, הפרק נו. ואת זה לא צריך ללמוד, לא בשנה ג', לא בשנה זה. מיד בהתחלה, אתה קורא מורה נבוכים, קורא אמרנו, צריך ללמוד מסילת ישרים, שמירת הלשון, ספרי מוסר, לא יודע כמה שאתה צריך, וממשיכים, אז קוראים את הקדמות הרמב״ם, מגרות הרמב״ם. מיד, בד בבד עם זה, צריך ללמוד גם את המורה נבוכים, עד פרק נו. מיד בשנה א', אין סיבה להגיע לחנוכה בשנה א' בשבעה ולא להכיר את המורה נבוכים עד פרק נו. זה ממש לא תקין בעיניי. אני יודע לפעמים שאנשים עיתים אז מותר להם הפיפור, אבל בעיקרון מישהו רציני ולא מבזבז את זמנו ולומד כמו שצריך, אז קורא, אתה לא צריך להבין כל מילה ולא מוכרח, אני יודע להתחיל ללמוד שם עם האפודים עם הזה וזה, אבל לא באמת עכשיו עומד לפתפח פה את, את תפוחי הזהב של המורה נבוכים, אבל תתרשם עמוק ממה שכתוב שם, תהיה בקי במה שכתוב שם, אתה יכול לקרוא את זה כמה פעמים, תזכור טוב טוב, זה יעשה לך טוב 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 לנשמה. טוב, חזרה לענייננו, מי שהתחיל ללמוד מורה נבוכים, אז אני אמרתי, זה לא פלא שאני חושב שכל אחד מכם יש סיכוי שתחיל ללמוד כבר מורה נבוכים. אם הוא, לכן שלא שמעתם את ההדרכה הזאת, אז אתם לא יודעים, אז עכשיו שמעתם. בכל פנים, מיד בהתחלה, השם הסתבר שמורה נבוכים, הוא נכתב במגמה בדיוק הפוכה מהכוזרים. כי למען מי נכתב מורה נבוכים? למי, בין מי הדיאלוג שם? ספר מורה נבוכים נכתב לרבי יוסף ורבי יהודה אם אני מתואב. ובפנים, תלמידו הגדול של הרמב״ם, שהרמב״ם מאוד מכבד אותו, מחבב אותו ומוצא אותו לראוי, שלמענו יכתב הספר הזה, תבין שהוא אחד מעשרת אלפים, אם לא יותר מזה. כל פנים, הוא מכיר את מעלותיו, את ראשונותיו, ורצינותו, והרחבת אופקה, ולמדנותו, והשכלתו הכללית, שהם מהוות את הבסיס שעל כפיסו אפשר להתחיל לדבר איתו בענייני אמונה רצינית, כמו שהוא עושה שם. אז הנה ככן לכאורה, המורה נבוכים נכתב אל היהודי, התלמיד חכם, הנמצא עמוק בתוך העולם הפנימי של התורה, והוא מברר לו את, את המושגים הפנימיים, את האוריינטציה האמונית, והשבראשית, הנושא מרכבה, כמו שכותב את זה הרמב״ם. אבל האמת היא שזה לא כך. אלא זה הכל ההפך על ההפך. זה כמו, הרב ציוד היה אומר לנו את זה, זה כמו המשנה הראשונה מספר שבת, יציאות השבת, שתיים שם, ארבע בפנים, שתיים וארבע בחוץ. יש מצב שפשט העני את ידו, ונתן ישיר לכיסו, יש מצב שפשט העשיר את ידו, ונתן העני מתוכו. אבל העשיר הוא נמצא ברשות היחיד, ואני נמצא ברשות הרבים. יש מצב גם רוחני כזה של מי שנמצא ברשות הרבים, אבל הוא פונה כל כולו אל רשות היחיד. ויש מי שנמצא ברשות היחיד והוא פונה כל כולו אל רשות הרבים. הכוזרי הוא בבחינת הנמצא ברשות הרבים, שם משתובבים דעות, אמונות, דתות, כוזרי ונוצרי, פילוסוף, כל מיני דברים. אבל באמת כל כולו הוא פונה אל רשות יחידו של עולם, הרשות היותר אינטימי שלנו בינינו לבין עצמנו, הבירור של אמונת ישראל ותורה. והבירור שנכתב פה הוא לא בשביל הרבים, הוא לא בשביל תפיסות עולם הכלליות, ולא לשכנע ולא לייהד אף אחד, אלא הבירור האמיתי של מה אנו מחיים. זו מסגרת וזה העניין. והסיפור ההיסטורי על דבר היהוד, אל יתאה אותך להגיד, יש לנו פה תעודה של דיאלוג שבמסגרתו אני יודע איך לנהל את הוויכוחים עם כל כסוף בקחן שבחוץ לתורת ישראל, שאני אלמד איך לשכנע אותו. זה פשוט לא המגמה, זה לא העניין, זה לא הנושא, על אף שזה זוהי ההכרזה החיצונית כביכול. כי הוא לא אומר את זה, הוא רק אומר שאול שאלו נלטנות תשובות השיריתי, לא גש אליהם מתווכח איתם, אלא מה הטענות, מה התשובות, ואחר כך מה הטענות שלה יש אלינו בין שלנו, כמו שדיברנו. רק הוא עושה את זה כביכול על ידי דיון עם המלך הגוד. והרמב״ם, שלכאורה כל כולו כותב פנימה אל רבי יוסף ורבי יהודה, תלמידו הגדול והצדיק, תלמיד חכם היקר, באמת שם ישנה את התשתית הרוחנית של תורת ישראל, כפי שהיא יוצרת את הממשק עם ההגות האוניברסלית, עם הפילוסופיה הכללית. מזה אחד ומזה אחד, רבי יהודה הלוי והרמב״ם, אלו ואלו אבות התעודה והאמונה בישראל, ידיהם אמונה מימין ומשמאל עד בוא השמש. ומכל מקום הגישות הן ממש הפוכות. ספר הכוזרי כתב בצורה כזאת שהוא באמת איננו וכחנות, אלא זה משהו התבוננות, זוהי צורת הסתכלות. ילך רבי יהודה הלוי ויחשוף לנו תובנות, יראה לנו איך להסתכל על המציאות, איך להבחין במימדים במציאות. ומתוך הבחנה במציאות אתה פשוט מכיר את היש, את תורת היש, את המציאות כמות שהיא, ומתוך כך הכל ברור. מה אנו, מחיינו, מה עולמנו, מה העניין האלוהי החי בקרבן, ילך ויתברן. הוא לא יביא לנו הוכחות לקיומה של השמש, הוא יוחד בידינו ויגיד, אתה רואה את זה? זה שמש. בהגדרה. אם תגיד, מה זה? זה הירוק הזה? לא, לא, לא. זה מאחורי. זה שקע. יהיה אולי הרבה מה לדבר, כי השומע, שמש קל מאוד להבין, אבל הנושא שלנו הוא עמוק יותר. אז צריך לדבר קצת יותר ארוך. אבל סך הכל, זה העניין פה. זה פשוט, תבין מה אתה רואה. כי אתה לא, אתה מסתכל דברים, אתה לא, לא מבחין במה שיש. אתה צריך ללמד אותך. זוהי תורת האמונה. פשוט, התבוננות וראיית מציאות סגולה, ברורה, ממשית, חזקה. אתה רק רואה אותה, אז מכאן ואילך. אין תשובות, כי לא היו שאלות. השאלות כל כולם נובעות מזה שאתה לא, אתה לא מבין איפה אתה חי, אתה לא מבין את המציאות. אתה מבין את המציאות לאשורה, אין מקום שם. אז אין צורך בתשובה. זאת תהיה הגישה פה. לפי מה שאני אומר, אפשר קצת למתן את ראשון דבריי ראשונים. המבין טוב את הכוזרי, המשכיל טוב את הכוזרי, יכול להיות. ויש לו כלי אדיר להסביר לכל מיני אנשים, אולי גם גון, רק התבלבלו. הספר לא נכתב בשביל זה, והדיאלוגים פה והשאלות והתשובות זה לא מודל קלאסי של שואלים ועונים, זה בכלל לא העניין. שאלות והתשובות הן דרכים לבירור מהות פנימית. תכף אני אפתח את זה יותר, אבל אולי מי מכן יצא לו לראות ספר שזה באמת לא אמורים להתעסק בזה, לא בגילכם, לא בשלב הזה. זה ספר באמת פנימי, או על סף פנימי. ספר דעת תבונות של הרמח"ל. אולי נשא לכם, דפדף. זה לא אסור. בשום ספר אין איסור לדפדף. אז שם, אז יש מין סגנון כזה גם כן של דיאלוג. אמר שכל, אמרה נשמה. אמר השכל, אמרה נשמה. או אמרה נשמה, אמר השכל. שמה שואלת, השכל עונה. וככה כל הספר כתוב. אז הנה ככן, שם זה לא ויכוח ושכנוע. זה ממדים, זה ויות הסתכלות. הצד הנשמתי מה הוא אומר, הצד השכלי מה הוא בורר, לתהייה הנשמתי. זה לא בשביל לקחת את שאלות האלה ולדעת, אם תתקיף אותי כך, אז אני אענה לך כך. לא קשור. גם פה זה כך. תכף אני, לא יודע אם תכף, נראה לי תכף להתברר אם זה אני אספיק במסגרת הזמן, אבל בהמשך אני אגיד לכם שהקשר למאמר שכל, למאמר הנשמה, הוא הרבה יותר מהותי מענייננו, מרק המסגרת שעכשיו השתמשתי בזה. רק עכשיו באתי לומר, אל תחשוב שבאמת נותנים לך כלי במודלים של השאלות ללמד לך את תורת הוויכוח. ומכל מקום, מי שמבין על מה שהוא מדבר, אז יודע להסביר את זה יותר. ואין לך כספר הכוזרי, למי שלומד אותו כמו שצריך, כדי שיבין על מה הוא מדבר. כאן ואילך, מי שלמד את ספר הכוזרי, מה זאת אומרת? תקרא, אמונה תסתובב בתורה, זה יודע. יש לו שם יד ורגל. אז את הבסיס יש לו. את המבוסס, מן הסתם. אתה יכול גם להתמודד עם כל מיני דברים. תתמודד בלשונך, תתמודד בכליך, תתמודד מה שאתה רוצה. אבל יש לך כבר תוכן שסביבו אתה יכול להסביר משהו. ולא את ההזיות הילדותיות שלך, שאתה נושא איתך כתור נכסים דתיים, מי יודע מה, שככל שהרפיון השכלי והמהותי נעוץ בהם, מתוך כך גם קשה להגן עליהם, אתם מבינים? דברים לא חזקים, לא אמיתיים, לא שכליים, אז לפעמים גם מתקשים לדעת איך להגן עליהם. בסוף, לא ראוי להגן עליהם. על בסיס מה שאמרנו פה, אני עוד רגע, אני אשמים עוד את מה שאמרתי בעוד עניין, הספר הזה שהוא, כמו שאני מנסה להגיד פה, הוא מסת התבוננות. רבי יהודה הלוי אוחז בידינו, הוא פשוט הולך ועוקב. אולי כבר נגיד פה, יש פה חמישה מאמרים, אחרי הפתיחה הזאת, שבהם יש מין מדרג כזה. מי הוא מחיריון נשמתי, מי הוא מהתבוננות בהוויה הנשמתית. קודם כל, הוא יציב אותנו, כמו שיציב אותנו פה בפתיחה, באוריינטציה הנשמתית, התביעה. והתביעה הזאת היא תלך ותמצא את עצמה במסגרת ההוויה הנשמתית של האומה הישראלית כולה. שהיא מתבטאת בעומר החיים הישראל, בראשית פריצתו למציאות, שמהווה את הסימפטומים, הצורה ההיסטורית שבה עם ישראל מופיע, מהווה את סימני הדרך לאופי החיים העצמי של הוויית החיים הישראל. ומתוך כך, זה יהיה הנושא של מאמר ראשון, תוך כך מאמר שני, ערכי החיים הישראלים, כפי שהם נותנים את רשומה בקווים הרעיוניים, המתגלמים במקום ובזמן, ובעבודת העם, עבודת הקודש הישראלית, שמגלמת את הוויית חייו הפנימית. מתוך כך ילך להתברר במאמר שלישי, המקום של עבודת הפרס, במסגרת חיות העם הנשמתית הזאת שהולכת ומתגלמת, והבירור של התרבות הישראלית ההיסטורית בתורה שבעל פה. כקו העיקרי שבתורת ישראל, ומתוך כך מאמר רביעי, סיכום ותמונה כוללת, פנימית, שחובקת מהרציות הפנימית הנשמתית אל אוריינטציית החיים היותר גסה, המדעית. סוף מאמר רביעי, אחרי שמאמר, תחילת מאמר רביעי יעסוק בשמות, תארים היוקיים, אל הפרקטיקה של המדע העברי. יש לכם מדע? יש לכם פיזיקה? יש. יש לנו ספר שעוסק במדע, קוראים לו ספר יצירה. זה הפיזיקה העברית. ומתוך הפיזיקה, ספר היצירה, מגיע המאמר חמישי, ששם נוצר הממשק עם האנושות, אוניברסליה. איפה שהמורה נבוכים יתחיל, שם מסיים הקוזר. השכל, הפילוסופיה, ההגות. מה יש לנו לומר עם התגלמות הספירה הנשמתית שלנו שהולכת ומגיעה עד הארציות הפיזית, מה יש לנו להגיד באופן רציונלי, באופן לוגי, באופן הרצאתי, שיטתי, פילוסופי. זה המבנה. ובאמת, חמשת המאמרים האלה הם כמו חמישה חומשי תורה, כמו חמישה ברכי נפשי, חמישה ספרי תהילים, חמישה חלקי הנשמה, שלפעמים נוהגים להגיד מין חלוקה כזאת רזית. אבל לכל פנים, יש פה מדרג, מלמעלה למטה. מהחיזיון הפנימי, אנחנו הולכים ומודרכים להתבוננות על הרושם של ההוויה הנשמתית הפנימית עד המציאות החיצונית. זה המודל. אנחנו לא נגיע לנקודה הזאת היום, אבל כדי שאתם תדעו להניע אותי בשנה הבאה בעזרת השם, לאור הדברים שאמרנו פה עכשיו, שבאמת יש פה ספר תעודה. אני אומר פה את המילה תעודה במשמעות כפולה, משמעות של עדות ומשמעות של ייעוד, שני הדברים גם יחד. אבל עכשיו בראש ובראשונה יש פה תעודה, עדות על המציאות, ההוויה הנשמתית של הישראל, ישראל הכללי וישראל הפרטי. זו האמת של מה שהולך ומתרחש פה, זה החזון שהולך ויפרס פה לנגד עינינו. הכוזרי הוא הדמות של היהודי האולטימטיבי, הישראלי המוחלט, מלוא שיעור הקומה הישראלית, מהנשמתיות עד הארציות החיצונית. לאור זה מתעוררת השאלה, רבינו, אם זו האמת שלך, זו האמת, אז אם זו האמת שלך, למה בחרת לנו את הסיפור הזה דווקא על הגוי? על הסיפור כל כך אינטימי אמור להיות, זה אמור להיות סיפור כל כך שלנו, בינינו ובין עצמנו, לזרים אין חלק בזה. ספר לנו על יהודי מהתחלה ועד הסוף. למה אתה מספר לנו על גוי שהופך להיות יהודי? הלו באמת כוונתך לספר על המהות היהודית היותר עצמית. טוב, נדון על זה בפעם הבאה, שאני נותן לי לחיות במה דיברנו, אתם תזכירו לי, אתם תנים את זה שאלה.